נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן בבני ברק, אורי כהן ושלמה פולק. הערב נפתח בנושא הביטחון עצמי. הביטחון העצמי של האדם נחשב כתכונה חשובה מאוד. כשאדם יודע להעריך את עצמו, יודע שהוא שווה, מסוגל, יכול לעשות, והוא גם יודע להפגין את זה בחברה שבה הוא חי, הוא מרגיש טוב יותר, הוא מרגיש בעל ערך שווה בין שווים. לא להחצין, אלא לגלות מסוגלות. מאידך יש מי שסובל מביישנות קיצונית, הסתגרות, ביקורת עצמית מוגזמת. אז איך יוכל האדם למצוא את האיזון? מהי הגישה הבריאה והנכונה של ביטחון עצמי? לא מוחצן, לא מנצל ולא פוגע באחרים, אלא כן מבטא את המסוגלות שלו, את היכולות שלו. יש האדם שהוא חסר ביטחון עצמי והוא לא נראה כאדם כזה. זה האדם שהוא יותר מדי חיובי, באופן קיצוני, באופן מוגזם. נהדר כאשר האדם הוא חיובי, בהחלט זו יכולה להיות תכונה מעולה. אבל לפעמים ניתן בהחלט לראות שיש אנשים שהם מסתירים את הרגשה של חוסר ביטחון מאחורי החיוך הרחב, והם מחצינים יותר מדי, משתמשים בחיוביות מוגזמת, חיוביות יתר, כהסחת דעת מפני התחושות הרעות והמחסור בביטחון עצמי, שממנו הם סובלים. ולא פעם האדם הזה נדמה שהוא מתאר חיים חיוביים כל כך. הוא תמיד אומר, הוא מרגיש טוב, מרגיש נהדר, מרגיש הרגשות חיוביים כל כך, עם הזמן כאשר מכירים אותו מתברר שהוא פשוט מפחד לדבר שקשה לו, שהוא מתמודד. הוא מעלים באופן בולט קשיים או אתגרים שמולם הוא עומד, וכך אנשים רואים אותו כאדם ששם מסכה על הלב שלו כדי להסתיר חוסר ביטחון עמוק שמתחבא בפנים, וזו רק מסכה שנראית שהכל טוב והכל חיובי. לא נכון לעשות את זה גם כן. לא רק להקרין כך לא ראוי, גם לא נכון לעשות כך, מכיוון שכאשר האדם עושה כך הוא מעביר מסר ללא מודע שלו, שאומר, אני לא יכול להתמודד עם פחדים, אני לא יכול להתמודד עם אתגרים, אני לא יכול להתמודד עם קשיים, ובכך הוא משכנע את עצמו, מסביר לעצמו שהוא באמת לא יכול להתמודד עם אתגרים, והוא נעשה יותר מבוהל ויותר מפוחד. אדרבה, לחוות את הפחד ולא להיבהל מהפחד, זה הביטחון. עוד דבר שפוגע בביטחון העצמי של האדם, זה כאשר האדם הוא קמע לתוצאה מושלמת כל פעם, הוא רוצה שיראו באופן אובססיבי שהוא יעיל, שהוא טוב, שהוא שווה, ובאופן אובססיבי תר אחרי השלמות, אחרי התוצאות. הוא פרפקציוניסט, רודף שלמות. וזה לא מבטא ביטחון עצמי גבוה, הפוך, הוא נובע מחוסר ביטחון, ביטחון עצמי נמוך. האדם שמתאפיין בתכונה הזו, הוא לא מרגיש מרוצה מעצמו, הוא לא יכול לקבל את התוצאה אליה הוא הגיע, הוא חייב שהכל יהיה מושלם. אין לו גמישות, הוא מזמין אורחי, הוא מרגיש חרדה שמא הסלון לא נקי, שמא האוכל לא מספיק מוכן, שמא לא מספיק יהיה אוכל, למרות שאין צורך בכל הצרכים שהוא מנסה לתת מענה עליהם. והוא פעם אחר פעם מעביר לעצמו מסר שהוא לא בסדר, שאם זה לא מושלם אז הוא לא טוב, שאם זה לא מושלם אז יצחקו עליו, אם זה לא מושלם הוא לעולם לא יוכל להיות בסדר, ובכך הוא מייצר סטנדרטים ומבחנים שאף אדם לא יוכל לעמוד בהם, ובכך הוא מכשיל את עצמו. יש אדם שהוא אובססיבי להציג על חלון הראווה שלו את ההצלחה פעם אחר פעם. הוא מציג פעם אחר פעם את ההצלחות שלו, את העשייה שלו. הוא מחפש אישור, מחפש פרגון, מחפש מחמאה, מחפש מילה טובה. זה נהדר שאדם רוצה מילה טובה, שרוצה פרגון, שרוצה שיאשרו את העשייה שלו, אבל לא כאשר הוא תלותי בזה, ואם הוא לא מקבל הוא מרגיש חרטה, למה בכלל הוא עשה מעשה כזה. הדרבה, האדם הזה מרגיל את עצמו לא להאריך את עצמו, אלא רק שיעריך אותו, והוא נעשה תלוי כמקבץ נדבות רגשיות מהזולת. רגע שהוא יקבל את המילה הטובה, הוא ירשה לעצמו להרגיש טוב וחיובי. עוד דבר שיכול לפגוע הביטחון העצמי של האדם. כאשר האדם נמנע מלסרב לבקשות מאחרים, כאשר הוא לא יכול, הוא לא יודע לומר לא, הוא מוכן בכל רגע להיקרא לבקשת עזרה. יפה נהדר שאדם הוא בעל חסד, אבל לא כאשר האדם הוא יותר מדי נכנע ולא יודע למצוא את האיזון בין לתת לבין לדאוג לעצמו לערכים שלו. ולא פעם האדם הזה רק מקבע את התלות שלו בכך שהוא מרגיל את עצמו לרצות את הזולת, ובכך הוא מרגיע את חרדת הנטישה שלו. הוא מרגיש שהוא רוצה להרגיע את האנשים האחרים שלא יעזבו אותו, אבל בעצם הוא מגביל את עצמו והופך את עצמו ליותר ויותר מרצה, יותר ויותר מנוצל. וזה עלול לגרום לתודעה של האדם להגיע למסקנה שהאדם רואה את עצמו כפחות חשוב, כבלתי חשוב. האדם רק יכול להתחיל לעשות שינוי בכך שידמיין את עצמו, בכך שהוא מפסיק להסכים לעשות כל מה שכולם רוצים. אנשים לא רק שהם לא יזלזלו באדם הזה, אלא גם יכבדו אותו. כי ערכו העצמי של האדם בעיני עצמו יעלה, אז כך גם הזולת יראה את האדם. ודאי שהאדם יעשה חסד והרבה. יחד עם זאת, חשוב שאדם ימצא את הזמן הראוי לתת לאחרים, אבל גם לעצמו. אין רק עמוד אחד שעליו עומד העולם, לא רק עמוד החסד, גם התורה וגם העבודה. ישנם שלושה עמודים. ואז האדם יגלה שמתפנה לו יותר זמן לעשות את המעשים הערכיים הראויים והנכונים. אבל בגלל שהאדם מרגיל את עצמו לקבל אישור חברתי מהסואבים אותו מהקרובים, הוא מנסה לעשות טוב, לשמח, לפרגן, לראות איך אפשר לעזור, לראות איך אפשר לקבל עוד מילה טובה, עוד פרגון, ובכך האדם מקבל פטור מאחריות על החיים של עצמו. והאדם מקבל אחריות אך ורק על החיים של האנשים האחרים, ובכך הוא מחפש רק משהו אחד לתגמול, וזה הערך העליון. והערך של לחיות חיים עם ערך ועם מטרה, זה כבר לא נמצא עוד. הביטחון העצמי והערך העצמי של האדם יגיע כאשר האדם יעריך את עצמו. ומתי הוא יעריך את עצמו? כאשר יהיו לו מעשים ערכיים שהוא מוכן להתמסר אליהם, מעשים ערכיים שהוא נאמן להם, שהוא משקיע בהם. נקודה נוספת שגורמת לירידה בביטחון העצמי של האדם. האדם נוטה לחשוב חשיבה קטסטרופלית. כלומר, האדם משדר עסקים כרגיל, אבל בפנים, בליבו, במחשבות, בדעות, הוא נוטה לחשיבה קיצונית. הוא עלול להישב תדיר אל תוך מחשבות לא סבירות, לא הגיוניות, על התרחישים הרעים שיכולים להיות. וזה בוודאי, בהחלט, יכול להקרין כלפי חוץ ולשדר בעיות הביטחון העצמי. האדם ממתין לפגישה מסוימת אחרי 10 דקות שהחבר שלו מאחר, הוא מתחיל לומר, שמה, הוא בכוונה עושה את זה, הוא אדם נצלן, לא אכפת לו ממני, הוא לא אוהב אותי, הוא אדם שאי אפשר לסמוך עליו. האדם מעניק משמעות קטסטרופלית יותר מדי לאירוע שלא אמור לקבל פרשנות קיצונית כל כך. הוא נשאב, הוא חושב על זה, הוא מדבר על זה, ובכך הוא הופך את האירוע לגדול כל כך, ואת עצמו באופן ממילא לקטן כל כך. נקודה נוספת, מה שמחליש את הביטחון העצמי של האדם, זה שהאדם בהזדמנויות רבות מדי מבקש יותר מדי עזרה. הוא מתאר את עצמו, מצייר את עצמו כנזקק, וכך הוא מאותת לזולת וגם לעצמו שהוא לא סומך על עצמו. הוא מבקש עזרה בהרבה מדי דברים, ובכך הוא מרגיל את הנפש שלו לא לחשוב, לא להתאמץ. אבל יותר גרוע, הנפש מתחילה להאמין שהיא באמת לא מסוגלת להתמודד ולהתגבר עם כל האתגרים, עם כל הקשיים. קל לאדם להסביר את עצמו, הוא צריך עזרה בגלל כל מיני סיבות, ובסך הכל הוא רוצה טובה, הוא נתקע, הוא מתאמץ, הוא לא מצליח, הוא רוצה פה עזרה ושם עזרה, וכל מיני רגעים של עוד תמיכה ועוד עזרה. אבל הוא מקבע את הנפש שלו בחוסר אמון שלה בעצמה. אדרבה, ככל שאדם יתמודד, יצליח לפתור את בעיות הפחדים שלו, החששות שלו, החרדות שלו, פנים אל פנים, להצליח עם מצבים, בלי שמישהו אוחז לו את היד, בלי שמישהו מטפל בעבורו בבעיות. כך האדם הזה יותר ויותר מפתח את האמון שלו בעצמו, על ידי ריבוי העשייה, ריבוי האתגרים, ריבוי ההתמודדויות. יש ואדם דוחה מחמאות, הוא רוצה להיתפס כאדם צנוע וענב, אדם שהמעשים חשובים יותר מהדיבורים, ולכן הוא לא רוצה לא מילים טובות ולא מחמאות. וזה יכול להיות יפה, ואכן ראוי לבטא את מידת הצניעות שראוי להיות דבק בה, ואת צנועים חוכמה. אבל יש ולפעמים, והאדם לא רוצה לקבל מחמאות, מרגיש סלידה עם מחמאות, לא בגלל שהוא מתגבר על עצמו וכל כך עבד על עצמו עד כדי כך שהוא הגיע לשיאים במידת הצניעות, לא בגלל שהוא באמת לא רוצה את הרע, הוא מרגיש כמה רע ומרוז וחי את השם, במה שקשור לעודף מחמאות, זה לא מגיע מהמקום הזה, אלא האדם לא יכול לשמוע את זה, כי הוא מרגיש שזה לא אמיתי, זה לא הגיוני. הוא לא רוצה לקבל מילים טובות, הוא מפחד לקבל מילים טובות, הוא מפחד שאם והיה ויאמרו לו שהוא טוב ושהוא יעיל, זה יחייב אותו, הוא חייב לעמוד ברף גבוה כל כך. או הוא אומר, זה לא אני, היו אנשים שעזרו לי. בכך, מצד אחד הוא יכול לבטא את מידת הצניעות, אבל מצד שני הוא גם יכול להעביר מסר לנפש שלו שהוא באמת לא ראוי למילה טובה, לתחושה חיובית. ובכך הוא לא מחפש לראות איך הוא יכול להרגיש טוב עם העשייה שלו. נמשיך את הנושא בעזרת השם זה ונושאים אחרים הקשורים לנפש האדם ושאלותיכם. בעזרת השם אחרי ההפסקה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק.
קורונה קליק.
משחק הטריוויה הגדול של קול חי וקול חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר קול חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
כל 6 אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים מפריסה ארצית.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בדעת סיידה החרדית.
רוצה עצה טובה? האזיני לזה, חדש במכללה ירושלים, תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים, 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
שלום, שמי אלחנן, ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, הגענו לאלפה בריין. מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפה בריין סנטר.
טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. Alpha Brain Center, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
מעכשיו, קל ללמוד ולהבין כל משנה ומשנה, מסדר זרעים ועד טהרות. סדרת המשניות משנה בהירה, שזכתה להסכמת גדולי התורה, הושלמה וניתנת לרכישה בכרכים בודדים או בסט. ועכשיו חדש, מקראות גדולות כתר תורה חורב, כל המפרשים המקוריים מנוקדים, ולראשונה על הדף, פירושי המנחת שי, המלבים השלם, האונקלוס והיונתן, מתורגמים ללשון הקודש, לצד עיונים ופרשת שבוע מגדולי הדורות. דוגמאות, באתר הוצאת ספרים חורב ירושלים. לפרטים ולמחיר מבצע מיוחד, 02-563-2204. להשיג בכל החנויות, הפצה ראשית משה אברמוביץ'.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
נתן חידון הלכה למעשה.
תשובה מלאה ומורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא יאומן.
ביום ראשון הקרוב, תוכנית מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה משנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול לגבי חרדות.
כן.
יש לי חרדות ממשהו מסוים. כן. ובזמן של החרדה,
כן.
אז וכאילו אני, זה נהיה לי כאילו אני מתפללת הרבה, וכאילו זה גורם כאילו נרבים, כאילו פחד מהשם.
כן.
כזה ישאל, כאילו, מה אפשר
לצמה,
כדי שזה לא...
לא להיות באותו מקום חרדתי. קודם כל, חשוב להגדיר את זה. אנחנו לא בדיוק תמיד, החרדה היא לא תמיד מוגדרת כפחד מהשם. אמנם, זה נראה כפחד מהשם, אני לא נכנס כעת בצורה מפורטת לפרטים של לך, השואלת. אלא, אני אדבר באופן כללי. בהרבה מאוד מקרים אנשים אומרים חרדה והם מגדירים את זה כפחד מהשם. אבל יש לבדוק. יש בספר עצות והדרכות מכתבים רבים של הסטייפר בנושא הנרבין והחרדות ואיך זה משפיע ובא ידי ביטוי בתפילה. הוא מביא מהלך מעניין. והעיקרון הוא שבהרבה מאוד מקרים מה קורה לאדם? האדם הוא אומר שיש כאן פחד מהשם, אבל יש לו פחד ששמה הוא לא אמר את הדברים בצורה נכונה, שמה הוא לא אמר את הדברים בצורה מדוקדקת, אבל גם זה לא בדיוק פחד מהשם, אלא זה נקרא נרבין. נרבין הכוונה היא זה חרדות. מה החרדה? החרדה מטילה ספק יותר מדי עם מה שאין צורך להטיל ספק. כלומר, על פי התורה, על פי ההנהגה של חכמי ישראל, על פי ההנהגה של גדולי ישראל, אדם עכשיו בדוגמה מתפלל. איך הוא אמור להתפלל? איך אנחנו רואים את גדולי ישראל מתפללים? הם מתפללים, אפשר לומר, תחת ההגדרה של דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, והם אומרים את המילים פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים. זהו, זה נגמר, לא יותר מדי פעמים. מתעסקים ודאי בכוונת התפילה. אבל לא מטילים ספק האם זה נאמר כמו שצריך, לא נאמר כמו שצריך, האם כל מיני מהלכים בתפילה, כיוונתי כמו שצריך, לא כיוונתי כמו שצריך. ודאי שצריך האדם לעשות חשבון נפש, ודאי צריך האדם למכה את הכוונה ואת התפילה שלו, השאלה היא המינון. ושאלה נוספת, האם החשבון שעושה האדם, הוא פוגע על העיקר, אם האדם עושה חשבון נפש כל יום. כמה זמן צריך אדם לעשות על חשבון נפש? יום זה 24 שעות? אז אם הוא יעשה חשבון נפש 23 שעות וחצי, אז זה חשבון נפש לא יעיל, כיוון שהוא יותר מאשר הזמן שנשאר לחיות. נשאר חצי שעה מהלך היום, 23 שעות וחצי לעשות חשבון נפש, זה ודאי לא מהלך בריא, לא כיוון מועיל. אלא מה, אם חשבון נפש הוא 10 דקות, ונשארו עוד 23 שעות ו-50 דקות לחיות, זה דבר נהדר, זה פרופורציה. אותו דבר גם כן כאן. אני צריך לבדוק ולהגדיר לעצמי, האם אני עכשיו נמצא בתוך מהלך בריא ונכון, או שמה לא? אם והיה ואני רואה שרוב התפילה אני מתעסק בכל מיני שאלות, האם התפללתי כראוי, לא התפללתי כראוי וכדומה, מה שנקרא נרווין, חרדות, אז אני מטיל ספק ביותר מדי התנהלות, אני בעצם יותר מטיל ספק בהתנהלות מאשר חיית ההתנהלות. אז זה כמו אותו אדם שעושה חשבון נפש 23 שעות וחצי שעה, 23 שעות וחצי, אז לא נשאר זמן לחיות, יותר נשאר, יש פחות זמן לחיות מאשר החשבון נפש שעושה האדם. כלומר, החשבון הזה הוא חשוב כדי שנוכל להבין את הפרופורציה ולזהות מתי מדובר על חשבון או מערכת חשיבה הגיונית, או מדובר על חרדה, כי היא פוגעת בשגרת החיים של האדם. אז אם כן, אנחנו לא תמיד נמצאים בתוך תחושה של פחד מהשם, אנחנו נמצאים בתוך תחושה של פחד שמה אני לא פועל בצורה שהיא 100% מושלמת, 100% בסדר. לא כי כך הקדוש ברוך הוא רוצה, כי הרי אנחנו מבינים ויודעים שהקדוש ברוך הוא מצפה שדרכי הדרכי נועם ויכולים את תיבותי השלום, והזכרנו את זה רבות, שהגאון רבי שלמה זלמן אוירבך אמר, איך נדע שמדובר על נרווין או מדובר על מערכת חשיבה שהאדם מדקדק ומקפיד על עצמו בצורה בריאה ונכונה? והוא ענה שכל הסותר לדרכי הדרכי נועם ויכולים את תיבותי השלום אינו מדרכי התורה. אז אם כן, זה לא מדרכי התורה ולא מדרכי היהדות, אם כן, זו לא ציפייה שאדם אמור להיות ככה. אז אם כן, יש כאן חרדה אחרת, יש כאן חרדה שמה אני לא מתנהל בצורה ראויה, אבל לא כי כך הקדוש ברוך הוא רוצה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יפעל ויתקדם ויעשה בהדרגתיות. היום האדם מתפלל ומצליח לכוון כך וכך מהתפילה, מחר עוד כמה אחוזים, מחרותיים עוד כמה אחוזים, וכך בהדרגתיות עולה, עד כדי כך שיש מקור בזוהר שבסוף שנה לוקח הקדוש ברוך הוא את כל קטעי התפילה, וכל יום מתכוון האדם חלק אחר ומלא את כולם יחד. ודאי שזה לא לכתחילה, אבל אם זה כבר קרה, אז יש גם כן מהלך כזה אצל הקדוש ברוך הוא, כפי שגילה לנו בתורתו תורה שבעל פה כך מופיע בזוהר. אם כן, אנחנו מבחינתנו, מה אמורים לעשות? אנחנו אמורים כל יום לראות איך אנחנו מתקדמים עוד קצת בעבודת השם. וכאשר האדם לא מחפש את ההדרגתיות, אז הוא מייצר סטנדרטים, מבחנים, מדד, רף שהוא לא יכול לעמוד בו. ואז לאחר מכן הוא נכנס למתח, הוא נכנס לחרדה, הוא יותר מדי שיפוטי כלפי עצמו, הוא יותר מדי בוחן את עצמו, הוא יותר מדי מרגיש את עצמו, הוא יותר מדי שם מיקוד על עצמו, הוא מסתכל על עצמו בזכוכית מגדלת, וכאשר מסתכלים בזכוכית מגדלת, תמיד רואים דברים שאין צורך לראות אותם, ולא משפיעים על שגרת החיים, אבל כך זה כאשר מסתכל האדם על עצמו בזכוכית מגדלת, הוא רואה מה שאין צורך לראות. ואז בטעות מה הוא עושה? הוא הרי רואה בזכוכית מגדלת מה שלא קיים בראייה רגילה. אבל האדם מתייחס למה שהוא רואה בזכוכית מגדלת, כאילו זה באמת נמצא גם כן כאשר לא נמצא עם זכוכית מגדלת. זו החרדה. זה הנרווין. זה הנרווין. הנרווין הם מטילים ספק יותר מדי. שמה זה בסדר, שמה זה לא בסדר. אז קודם כל, זוהי נקודה אחת. להבין. להבין איפה אנחנו נמצאים. להגדיר את זה. ברגע שאנחנו מודעים לזה, לפחות אנחנו יודעים שאנחנו לא פועלים ממקום רצוני. זה לא הרצון שלי. אני לא רוצה כך לפעול, אני לא רוצה כך לתפקד. אני גם לא עושה משהו ערכי, אני לא עושה משהו נכון. אני לא עושה משהו שהוא איכשהו נכון, רק המינון לא נכון. לא, כל המהלך הוא מוטעה. המהלך הוא לא רגוע, והמהלך הוא לא שלב. למה זה חשוב הדעת? כי בהרבה מאוד מקרים מנסה האדם קצת להוריד מהמינון, אני אחשוב פעמיים שלוש ולאחר מכן יהיה בסדר, אבל ברגע שהוא נכנס אל תוך הגל של החרדות, הוא לא מצליח לעצור את זה. הוא לא אמור להיכנס לזה לכתחילה. אז איך לא נכנס האדם לכתחילה? התשובה היא, החרדות, הנרבים, הלחץ הזה, זה לחץ של הנפש. הנפש לוחצת. אני חייב להיות טוב, אני חייב לומר מילות התפילה כראוי, אני חייב להיות מדויק, אני חייב לפעול בצורה נכונה, אני חייב שזה יהיה בסדר, אני חייב, אני חייב. ריבוי אני חייב הזה שומר האדם לעצמו, הנחות יסוד חזקות מאוד שהאדם מרגיש שהוא חייב להיות נאמן, ולשרת את אותן הנחות יסוד בצורה מוחלטת, מה קורה? האדם מרגיש שהוא חייב לשרת את הנחות היסוד הזה, האלה, ואז הוא לחוץ. הוא בודק את עצמו, הוא שובד את עצמו, הוא יותר מדי לחוץ, יותר מדי שובד את עצמו. מה הפתרון? תשובה היא בדיוק הפוך. לא להיות תחת המבחן הזה, לא להיות משרת את אותו לחץ, לא. אלא מה כן? תשובה היא להרפות. להרפות לגמרי, להיכנע. להיכנע לגמרי. אנחנו צריכים להבין שמדובר כאן תכונה של לחץ. וכנגד תכונה של לחץ צריכים תכונה של הרפיה. מכיוון שלא מדובר כאן על מהלך הגיוני שעל ידי היגיון אפשר להרגיע. אם על ידי היגיון אפשר להרגיע, אז היינו מביאים היגיון שמסביר כמה המהלך של הלחצים הוא לא יעיל ולא טוב, ואז היינו נרגעים. אבל זה לא מהלך של היגיון. אי אפשר להסביר לחרדה, ללחץ, ולדבר איתה בהיגיון. לכן אנחנו מדברים עם החרדה כפי שפת החרדה, תכונה מול תכונה. הרפיה. הרפיה זו תכונה. אני מרפא, אני נכנע, נכנע, ממש נכנע לאותו לחץ. אני אומר לעצמי, אולי לא אמרתי כראוי את מילות התפילה, עכשיו אני יודע שאני לא נמצא במקום של חשבון נפש בריא, אלא בלחץ. אלא מה? זה נראה, זה מוסווה כמשהו אידיאולוגי, ערכי, רוחני, אבל אני מבין שמדובר כאן בלחץ, הרי כאשר הלחצים האלה מתחילים, אני לא מצליח להתרכז ב-20 דקות, חצי שעה הקרובה. אני מרפא. אז הפתרון הוא שאני מרפא. אני לא נלחם במחשבות האלה, הפוך. אולי אני לא התפעלתי כראוי, אני עונה לעצמי, נכון, לא התפעלתי כראוי. אבל זה לא בסדר. נכון, זה לא בסדר. אבל אתה לא מתפעל כמו שצריך. נכון, באמת אני לא מתפעל כמו שצריך. אבל זה לא נורמלי. אתה צודק, באמת זה לא נורמלי. אני נכנע. כי אני לא מדבר עם עצמי. אני מדבר עם החרדה. אני לא מדבר עם עצמי. אני לעצמי אומר, אני רוצה לדקדק ולהקפיד על כל מילה וכל מילה כמונה מאות. ורוצה לומר בצורה מדוקדקת, נכונה עם כוונה. את זה אני אומר לעצמי כאשר אני פועל מתוך בחירה בשלווה במנוחת הנפש. אבל כאשר אני בהתקף של חרדה, אני לא מדבר עם עצמי. אין מה לדבר עם החרדה, הפוך. כאשר מדברים עם החרדה עוד, החרדה מבינה שהיא גם מגיונית והיא צודקת, עובדה מדברים איתה, אז כנראה יש לה מקום, אלא יש לה לשכנע כמו שצריך את הנפש, היא באמת מגיעה למקום טוב, תועלתי ועוזר לאדם. וזו הטעות. לא מדברים עם חרדה. אין לדבר עם חרדה. אנחנו צריכים לזהות ולהבין, לא מדובר על מהלך הגיוני. לא מדובר על איזשהו היגיון מסוים שכדאי להתייחס אליו ברצינות. לא. מה שלא נעשה, החרדה תמיד מטילה ספק. אז אחרי שהבנו את השלב הראשון זה השלב של המודעות, ההבנה, מה קורה איתנו. השלב השני, הרי שהבנו שמדובר על התקף של החרדה ולא איזשהו מהלך הגיוני, אין לדבר בהיגיון. הבנו כמה הנפש היא שיפוטית כלפי עצמה בצורה קיצונית בזמן חרדה. מה אנחנו נעשה? הפוך לגמרי, נרפה לגמרי, נכנע לגמרי, להרגיל את הנפש להיכנע. נכון, אני לא בסדר. נכון, זה לא טוב. נכון, אני לא מתפעל כראוי. אני נכנע לגמרי. אבל, דבר שלישי, אני יודע שאני לא מדבר אל עצמי. אל מי אני מדבר? אל החרדה. אם כן, אין לי חשש שמה בסוף, בעקבות הדיבורים האלה, אני גם עתיד להשתכנע באמיתות הדברים. לא, אני לא משתכנע באמיתות הדברים. מדוע? מכיוון שאני לא מדבר אל עצמי. אני רק מדבר אל המימד השיפוטי הקיצוני שנמצא בתוכי, זו החרדה. אני לא מדבר עם עצמי. עם עצמי אני אומר משהו אחר. עם עצמי אני יודע כמה חשובה היא ויקרה מעלת התפילה וכמה צריך להקפיד על כל מילה. אז הסיכום, שלושה דברים. המודעות, דיברנו עליה. ההרפאיה, דיברנו עליה. ודבר שלישי, ההבנה שאני לא מדבר עם עצמי, ולכן אני לא עתיד להשתכנע מאותו תהליך של ההרפאיה, אלא אני מדבר עם החרדה.
תודה רבה.
בבקשה. שלום, אנחנו נרצה להתייחס לעוד שאלה. מישהו שואל, לבעלי יש חשיבה של, הוא כל הזמן אומר לי, יש לו חשיבה של תכלס. תכלס, הוא לא מוכן לשמוע ריבוי מילים, הוא תמיד אומר, תכלס, צריך להגיע לשורה האחרונה, מה עושים? מה אני יכולה להגיד לו? אני לא מצליחה לשכנע אותו שסגנון החשיבה הזה הוא לא בריא. התשובה היא, כאשר אדם אומר תכלס, כלומר הוא מתכוון להגיד, בוא נגיע לתכלית, מה עושים? מה עושים? בהיבט מסוים, זו חשיבה הגיונית. בהיבט מסוים, זו חשיבה יפה, טובה. כלומר, האדם לא רוצה לבזבז את זמנו, מנצל את זמנו, ורוצה להגיע אל מה עושים. להיות פרקטי, להיות מעשי. יפה מאוד. אבל, לאותו מהלך, יפה, נחמד, להיות תכליתי, יש גם חיסרון גדול מאוד. מה החיסרון הגדול? יש גם חיסרון גדול, התשובה היא, ברגע שהאדם מנסה להיות תכליתי, הוא מגביל את עצמו. למה? יש מושג שנקרא סיור מוחות. מה זה סיור מוחות? סיור מוחות זאת אומרת שעכשיו יבואו 3, 4, 5, 10 אנשי מקצוע בתחום מסוים, ישבו יחד בחדר אחד, יתחילו לעלות רעיונות, איך פותרים בעיה, כל אחד יאמר, זה בקו וזה בקו, עד שמגיעים אל הדעה, הכיוון, החשיבה הנכונה. עכשיו בואו נתאר לעצמנו שהאדם אומר, אני יש לי רעיון מסוים, איך פותרים בעיה מסוים בתחום כלכלי? מגיע מישהו אחר ואומר, לא, זה בכלל לא רעיון, אל תחשוב על זה ככה בכלל. האם הגישה הזו היא מעודדת חשיבה? ודאי שלא, היא מגבילה את החשיבה. מה עושים בסיור מוחות? הכי גרוע זה לזלזל בחשיבה. זה כמו ברז מים שמזמן לא נפתח. יש הרבה מים אחורים. פותחים, פותחים, אחרי כמה זמן יצאו מים נקיים. כך גם כן החשיבה. עוד, לחשוב, לחשוב, להמשיך לחשוב, לא להתייאש, להמשיך לחשוב. לא לזלזל בחשיבה, כי כל חשיבה, גם אם והיה, והיא לא מדוקדקת, והיא לא מדויקת, והיא לא נכונה, אבל היא חלק מתהליך עד שיגיע האדם לחשיבה הנכונה. אז עוד חשיבה, ועוד חשיבה, ועוד חשיבה, ועוד אמירה, ועוד חשיבה משותפת, עד שמגיעים אל המסקנה הברורה. וככה בני האדם מגיעים למסקנות נהדרות, מדויקות, טובות, יעילות, מקדמות. מי שחושב בסגנון של תכלס, תכלית, תגיד לי מה התכלית, מה המטרה הסופית, תגיד לי מה עושים. זה אדם מאוד מקובע. זה אדם שהוא במעשר המחשבות הישנות שלו, הוא לעולם לא מרשה לעצמו להתפתח, לחשוב בצורה אחרת, כי הוא לא רוצה לחשוב יחד. לכן כדאי להסביר, מצד אחד זה נהדר כאשר האדם רוצה להיות תכליתי, אבל מצד שני אני לא רק רוצה או רוצה להיות בקשר עם אדם שאומר לי עכשיו איזה כפתור לוחצים כדי להרגיש טוב. לא, אני רוצה אדם שיחד אפשר לדבר ולחשוב ולהעמיק ולהרשות לעצמנו לא לדבר בצורה הכי מדויקת ולא הכי מדוקדקת, אבל יחד בואי נעשה ללבן את הצרכים, את הרצונות, את מה שמדויק, מה שנכון, זה לוקח קצת זמן, זה לחשוב ביחד, אבל זה לא מגיע ידי חשיבה, מלחיצה, שומרת מיד, מה התוצאה המיידית? לא, זה בא ידי חשיבה הדרגתית, משותפת, לא מדויקת, לא נכונה, אבל מאפשרים למקום, ואז יחד אפשר להגיע למקום שהוא חדש. אז יחד אפשר להגיע למקום שהוא שונה, יחד אפשר להגיע למקום שבו באמת מגיע למסקנה שהיא יותר מתאימה לשני הצדדים. אם כן, כדאי לומר כך, מהבחינה השכלית, אני לא, האישה שואלת איך אני מסבירה לבעלי. התשובה היא, מצד אחד אפשר כמובן לפרגן על הגישה המעשית, אבל לא אוסיף, יחד עם זאת, אני גם כן רוצה את התהליך של סיום מוחות לחשוב יחד. אני גם מבינה שאני לא רוצה להמיס עליך יותר מדי, אז בוא נעשה זמנים מסוימים של שיחות. פעם ביום, פעם ביומיים, פעמיים ביום. נעשה שם זמנים מסוימים. אני מבינה מהלך היום עסוקים, לחוצים וכדומה, אבל כן חשוב לי זמנים מסוימים שבהם אנחנו משתמשים גם בחשיבה שלך, ולא רק בחשיבה שלי, כדי לחשוב יחד. נקודה אחת. נקודה שנייה, הוא הדין גם כן לגבי נושא הרגשות. לפעמים האדם מרגיש משהו, הוא לא לגמרי יודע להגדיר מה הוא מרגיש, איך הוא מרגיש שהוא זקוק לעזרה בשיתוף הרגשות. מה אני מרגיש, איך אני מרגיש, איך אני יכול להרגיש בצורה אחרת. לוקח זמן של שיח, של דיוק, של הידברות, עד שמגיעים להגדרות מדויקות. מה מרגישים, מה רוצים להרגיש, מה מצפים האחד מהשני. ולכן, אין למהר ולומר תכלס, מה השורה התחתונה? לא נגיע לשורה התחתונה אם אין את השורות העליונות הקודמות. צריכים קודם כל שורות קודמות. לאחר מכן, נגיע אל השורה התחתונה, אבל היא תהיה שורה תחתונה מדויקת, נכונה, יעילה, ואכן מקדמת. נצא להפסקה. סליחה, נתייחס עוד מאזינה. שלום, ערב טוב.
שלום, הרב.
כן, שלום וברכה.
אשדו, אוקיי. כן. רציתי לשאול את הרב, הרב דיבר על, על זה שכאילו שאפשר לעשות כל הזמן דברים שאנשים אומרים לך, תעשה ככה, בשביל לקבל כאילו הערכה ותגובות טובות מזה.
כן.
אבל לכאורה, כאילו אני לא מרגישה שאני, שיש דרך להפחית את זה, כי כל הזמן יש רצון, כמו בור, שאי אפשר למלא אותו. אז אתה כל הזמן אני עסוקה ב...
לרצות.
לא יודעת, כן, כאילו לא יודעת, לשמוע שזה היה טוב וזה בסדר והכי טוב, ואז אני עושה דברים שאני לא מסוגלת להם, אבל אני עושה אותם. וכאילו זה בור כזה, כאילו אין מה לעשות עם זה, מה אפשר לעשות באמת עם זה? כאילו, מה אני יכולה לעשות?
הרגשה היא
ש... גורם לתסכול, זה יושב וכאילו אתה, בסוף זה יכול להתפרץ, אבל יכול להיות רק בבית. על אנשים אתה לא תתפרץ, אז אתה כל הזמן תרצה ותרצה, די, לא רוצה לרצות.
כן.
רוצה שיהיה לי טוב, מה אני עושה?
קודם כל, מתי שאדם הגיע לזמן שאומר, די, אני כבר לא יכול יותר, קשה לי, אז זה קודם כל שלב ראשון, זה שלב טוב. זה שלב שבו האדם מבין שזה הוא. הוא הגיע לשלב ההתפקחות. הוא מבין שהוא משלם מחיר יותר מאשר מה שהוא מקבל. אז זה קודם כל שלב המודעות, שלב נהדר. עכשיו מגיע השלב השני. השלב השני זה בעצם אנחנו מבינים כמה אנחנו טועים, כי בעבר לא הבנו את זה, כי עובדה שפעלנו בצורה מסוימת. אז היום אנחנו מבינים את זה, מבינים כמה אנחנו טעינו, וכעת אנחנו רוצים ליצור שינוי, רק הרגלים מכבידים והחרדה שמה ינטשו אותנו או לא ירצו אותנו פתאום, בעקבות זה שאנחנו לא מרצים, אז גם זה יגבה מאיתנו מחיר. מה אנחנו עושים? התשובה היא, קודם כל יוצאים מתוך הנחת יסוד שאכן באמת זה יכול להיות ככה. באמת יכול להיות שאנחנו עכשיו צריכים ללכת על מהלך אחר לגמרי. כלומר, יכול להיות שאני עכשיו רציתי כך וכך אנשים, מרצה את האנשים. זה האופי שלי. למה הבנתי ככה נכון, ככה ראוי? בעד רגעתיות התחלתי לשים לב ששילמתי מחיר יותר מאשר קיבלתי. הגעתי למסקנה שהגיע הזמן לעשות שינוי. כאשר אני עושה שינוי, האנשים שהיו איתי בקשר, למה הם היו איתי בקשר? כי הם ראו שאפשר לנצל אותי, או אפשר להשיג ממני יותר עם מה שהם נותנים. אז אם כן, יצרתי חוזה שאומר, אני נותן ואני מקבל פחות. מאוד יכול להיות שאנשים האלה יעזבו אותי לאט לאט. זה בסדר, זה הגיוני. כי בעצם אני אמרתי להם, בקשר הזה בינינו, אני נותן הרבה ואני מקבל קצת. ועכשיו פתאום אני משנה את הקשר, זה מפתיע אותם. רגע, לא לזה התרגלנו. יכול להיות שהאנשים האלה בקשרים אחרים הם מקבלים קצת ונותנים הרבה, אבל בקשר שלנו איתם הם מקבלים הרבה ונותנים קצת. ולכן כן צריך לצאת מתוך הנחת יסוד שיכול להיות שאנחנו הולכים לאבד כמה חברים בתהליך הגמילה הזה. וזה בסדר. זה טוב להם וטוב לנו. טוב להם מכיוון שהם לא רוצים קשר שבו יש קשר מאוזן, וזה מצוין גם לנו לדעת שזה לא האדם מתאים לנו. הוא התאים לנו עד התחנה הזו של החיים, כעת אנחנו עוברים את התחנה והוא ימשיך לשלו, לחיים טובים ולשלום, וגם אנחנו. אנחנו מאחלים לו טוב ומאחלים לעצמנו טוב. אבל זה תהליך הגמילה. תהליך הגמילה אומר שאנחנו הולכים להיפרד מכמה אנשים, אבל התגמול שאנחנו הולכים להרוויח את עצמנו. למה קשה לנו? קשה לנו כי אנחנו רוצים מצד אחד להפסיק להיות כאלה, ומצד שני אנחנו רוצים שימשיכו להיות חברים שלנו. אבל אי אפשר מכיוון שכל התנאי לחברות הוא מותנה בכך שאנחנו מרצים, אבל אם אנחנו מפסיקים לרצות, אז איבדנו את החברים האלה. אז זה לא עובד יחד. לכן צריך לצאת מתוך הנחת יסוד, כן, לומר לעצמנו, אנחנו הולכים להרוויח את האישיות שלנו. אנחנו הולכים להרוויח את הערכים שלנו. אנחנו הולכים להרוויח את הזמן המועט שיש לאדם בעולם הזה לממש את הייעוד והתפקיד בעולם. מצוין. זה מה שאנחנו כן הולכים להרוויח. מה אנחנו הולכים להפסיד? אנחנו הולכים להפסיד את החברים הקרובים בזמן הקרוב. חלקם. אנחנו יכול להיות נידרש פתאום לקבל כל מיני תגובות לא נעימות, אבל אנחנו נעמוד על שלנו ובהדרגתיות נסביר לאנשים. אני שמח לתת עד הגבולות שאני יכול לתת, ואני אשמח גם לקבל, כמובן לא צריך להגיד במילים שאמרתי כעת, אבל מסר, זה המסר שאנחנו נצטרך להעביר בצורה זו או אחרת, כל אחד לפי הסגנון שלו. לדעת מה, לדעת, לומר לעצמנו מה המחיר. למה אנחנו מפחדים? כי אנחנו מפחדים לשלם את המחיר. לא, נשלם את המחיר. אם עכשיו בן אדם אמור לקנות בית לדוגמה, במיליון שקל, זה הרבה מאוד כסף, אבל הוא משלם על זה 700 אלף שקל. זה גם כן הרבה מאוד, אבל זה עדיין משתלם, כי הוא הרוויח 300 אלף. לשלם 700 אלף שקל זה המון, אבל אם קיבלנו בית ששווה מיליון שקל, זה אמנם עדיין המון כסף, אבל זה משתלם גם פה. זה המון להפסיד חלק מהחברים שלנו, אבל זה עדיין משתלם, כי קיבלנו יותר ממה ששילמנו.
תודה רב. אפשר עוד שאלה קטנה?
בבקשה.
למה לפעמים אני גם מרגישה, נגיד סתם אנשים שהם, נגיד סתם דוגמה, מקום עבודה שהייתי רוצה להיות בו, ויש לי קשר אליו, סתם דוגמה, מהתיכון, או לא משנה, סתם, לא יודעת, או אנשים מסוימים, שפתאום, נגיד סתם, אם אני אראה אותם, פתאום אני לא אני כאילו, אני מתנהגת שונה, מדברת שונה, כאילו אני צריכה להרשים מישהו, לא יודעת, זה איזה משהו, מה זה? למה זה?
יכול להיות שזה קשור לשאלה הראשונה, היות שיכול להיות שאנחנו נמצאים במקום שהוא מרצה, אנחנו בקלות רבה מאבדים את הערכים שלנו, את המטרות שלנו, את השאיפות שלנו, את סגנון האופי שלנו, ואנחנו חוזרים למי שהם הכירו אותנו. כאשר הייתי בן 16, בן 17, הכירו אותי בצורה מסוימת, ואני כמו חוזר למה שהכירו אותי, מפחד לומר, התבגרתי, השתנית, אני לא אותו עדיין, זה מתאים לכם מצוין, אם זה לא מתאים, אז כל אחד ילך את דרכו, והכל בשמחה כמובן. אבל יש איזשהו פחד מסוים, שם אני לא לגמרי כפי שאתם מכירים, אני רוצה מיד לחזור להיות סוג האדם שאתם מכירים, כפי שאתם מכירים, כפי שהייתי, ולכן אני משתנה וחוזר למי שהייתי. לא רוצה להגיד שאני, יש לי אופי ואישיות וערכים, מטרות משלי, השתניתי, כל זה, זה קצת סותר את האישיות של האדם מרצה, מה שהוזכר בשאלה הראשונה. בסדר?
תודה רבה רב, תודה על כל הזה, תודה רבה.
תודה. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
למען עתיד ילדייך, בואי להתחסן. הם צריכים אותך בריאה וחסינה, בשבילם ובשביל דור העתיד. גדולי ישראל מכל החוגים והעדות הורו להתחסן. נוכח הסיכון המוגבר, הרופאים המומחים בתחום הילודה ממליצים לנשים לפני לידה להתחסן מהשליש השני. נצלי את ההזדמנות וקבעי תור לחיסון נגד נגיף הקורונה. החיסון יעיל ובטוח. הקורונה עלולה להיות מסכנת חיים. לפרטים נוספים פני לקו המידע של מטה הסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים. תואר שני בייעוץ חינוכי. תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים. 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בדעת סעידה החרדית.
אחד מכל שישה אנשים סובל מהתמכרות האוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
הלווייתה של האישה
החשובה.
מאות נפטרים חרדים ואלפי יתומים מנגיף הקורונה. כולנו מכירים אותם בשמותיהם. הם אימא ואבא, סבתא וסבא, האחות או האח, האחיינית או האחיין שלנו. האם הקפדנו כראוי? נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
שלום, שמי אלחנן, ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיע לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, הגענו לאלפה בריין. מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפה בריין סנטר. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. אלפה בריין סנטר, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, חזרנו אליכם. שאלה, שידוכים, אני בן 35 ומתעכב בשידוכים, מחפש ומחכה, כמה אני אמור לחכות? תשובה היא, כמה אדם אמור לחכות? בגיל 35 הוא צריך לצאת מתוך הנחת יסוד כזו. הסטטיסטיקה אומרת, אם אתה בן 35, בגיל 36, בגיל 37, בגיל 38, אתה לא תקבל הצעה טובה יותר. עד רבה, ככל שהגיל עולה, המניה יורדת. סליחה שאני אומר את זה, אני רק אומר, כדי שיהיה קל יותר וברור יותר לדעת, שלא יהיה משהו אחר. לא כדאי להיכנס לאשליה, שפתאום בגיל 36 נמצא משהו חדש. 37 נמצא את השידוך המתאים בדיוק, את הדמות שאנחנו מצפים רוצים לפי כל כללי, הדמיון או החשיבה שנראה לנו הגיוני. זה לא הולך להיות, זו סתם אשליה. ואם תגידו שזה קרה אחד לאלף, אחד לאלף הוא לא כלל, אנחנו לומדים מהכלל, לא מהיוצא מהכלל. ואם האדם רוצה ללמוד, ואם האדם הוא שייך לכלל, והאדם אמור להשתמש במערכת החשיבה שהיא של כלל. אם כתוב איזו חכם הרואה את הנולד, זאת אומרת שיכול לראות את הנולד. איך הוא יכול לראות את הנולד? לא על מה שיוצא מן הכלל, אלא לפי הכלל. לכן לך עד הסוף, לך עד הקצה. מה אתה חושב שיהיה עוד שנה? מה יהיה עוד שנתיים? לא יהיה כלום. ויהיה בדיוק אותם הצעות רק יעבור עוד שנה. עכשיו חוץ מזה, עוד 5 שנים אתה תהיה בן 40. אתה יודע מה הרווחת? אולי את האישה שאתה חושב שהיא תהיה האישה הנכונה לך. אולי. הסבירות היא שזה לא יהיה ויהיה הצעות פחות טובות. ככל שהזמן עובר, הצעות הן פחות טובות. אבל לא רק זה. אתה תפסיד עוד משהו. אתה תפסיד 5 שנים שיכול להיות הורה. יכולת להיות כבר הורה עם ילד בן 5. יכולת להיות אולי עם הורה עם כמה ילדים. אתה מפסיד את היכולת שלך להיות הורה בגיל 35. זה לא שאתה עכשיו מרוויח כל כך הרבה בכך שאתה מחכה. זו אשליה. אשליה, לא יקרה משהו אחר. אנשים יוצאים עם 30, 40 ו-50 ו-100, ועוד כמעט מתגאים בזה שיוצאים כל כך הרבה. אבל מה? לאיפה זה הולך להגיע? האם ב-101 הכל יהיה בסדר? לא יקרה כלום. שאלה נוספת. אומר האדם לעצמו, נתייחס למאזין. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה, רציתי לשאול כבוד הרב. אני אמא לילדים קטנים, ברוך השם. אני עובדת עבודה מאוד אינטנסיבית. יש לי נטייה מאוד חזקה לכעוס.
כן.
אני כל הזמן מוצאת עצמי כועסת. לא מצליחה לזרום, להחליק. כן. אומרים לי איזה משפט הכי קטן, אני מוצאת עצמי כועסת. יש לי איזשהו כעס בפנים. איך אני מחליקה? איך אני מפרשת בצורה... זה גם לדון מכך זכות נכנס פה.
ודאי, נתייחס.
ואז אני יוצא שאני רבה עם אנשים, אני מוצא את עצמי במריבות. לא מריבות קטלניות, אבל לא מסכימה.
יש לנו שתי דקות, יש לנו שתי דקות. תנסה בשתי דקות בעזרת השם להתייחס, בסדר? מה קורה? מה שקורה איתנו זה שכאשר אנחנו מקבלים איזושהי הערה מסוימת, אז כנראה מתעורר איזושהי מערכת חשיבה או רגשות שכבר היו לפני כן. כלומר, אני עכשיו שומע איזושהי אמירה שהיא לא לגמרי מתאימה. כנראה שאני במהלך היום, אני עכשיו שמעתי אמירה מסוימת אל חוצפה קטנה של ילד, או התנהלות לא נכונה או תגובה לא נכונה. אני מרגיש עכשיו כעס גדול מאוד. למה אני מרגיש כעס גדול מאוד? התשובה היא לא בגלל האירוע הזה. אני כנראה כבר מתהלך עם הכעס הזה כבר די הרבה זמן. מה זאת אומרת? מהרגע שנכנסתי הבית, אני אומר, למה הנעליים פה, ולמה הצלחת פה, ולמה הכוס פה, ולמה הכיסא פה, ולמה זה פה, ולמה זה פה, ולמה זה פה? כל כך הרבה שאלות. כל כך הרבה למה. אני צובר הרבה מאוד כעסים. הכעס הזה לא פתאום הגיע, הוא מגיע במהלך כבר כמה דקות, ולפעמים גם כן כמה שעות. היות שאני בגדול שיפוטי ולוחץ ולחוץ ומתוסכל ומאוחזב ולא גמיש ומרגיש יותר מדי חסר אונים, אז כאשר מגיעה איזושהי אמירה מסוימת, האמירה הזאת היא לא אמירה שהיא מגיעה אל תוך חלל ריק או אל תוך לב רגוע, אלא אל תוך מערכת חשיבה שהתפתחה וגדלה והיא כבר נמצאת שם הרבה זמן. אז לכן... לכן אנחנו הגיעים למקום, לכן דבר קטן יכול לעצבן. כי בעצם הדבר הוא דבר קטן, אבל אנחנו בתוכנו סוחבים דבר גדול. אנחנו נצטרך כאן לסיים, תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה למי שהיו איתנו כאן, שלמה פולק ואורי כהן. לכם המאזינים, תודה רבה, ערב טוב, היו ברוכים.
מאמינים לישועת חכיבתי השם מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם חזקים מחוברים